שלום לכולם. הנושא שלנו היום הוא העלאת ניצוצות. הנושא אמנם נשמע ככה מאוד קבלי, הוא באמת קשור מאוד לקבלה, אבל אנחנו נדבר היום במישור שמובן לכולנו, כן? אז בואו נתחיל. קודם כל פרשת שבוע, במדבר ח', פרשת בעלותך, דבר אל אהרון, כלומר הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר אל אהרון, ואמרת אליו, בעלותיך את הנרות, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ופתאום התורה גם מזכירה איך המנורה בנויה, וזה גם שאלה בפני עצמה למה, וזה מעשה המנורה, מקשה זהב. אז קודם כל, בעלותך את הנרות, אהרון הוא זה שמדליק את המנורה, ואל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, הכוונה היא אומר רש"י, אל מול נר אמצעי שאינו בקנים, אלא בגוף המנורה. כלומר, אם יש לנו מנורה ויוצאים ממנה שישה קנים, הקנה האמצעי הוא גוף המנורה, ויש קנים שיוצאים ממנו, כל הנרות צריכים לדלוק לכיוון גוף המנורה, כלומר לכיוון נר האמצעי. סדר את הפתילות שהן פונות לאמצע. למה? למה זה ככה? ולמה התורה מזכירה פה שהמנורה מקשה זהב? אז דיברנו על זה בהקשרים אחרים, וגם צריך לדבר על זה שוב ושוב, אבל נגיד בקצרה, שבעצם הנרות זה קודם כל נר השם נשמת אדם, נר זה הנשמה, הנשמות של עם ישראל. תמיד פתילה, השלהבת עולה תמיד למעלה, אף פעם לא תראה אותה הצידה. כמו הנשמה שהיא תמיד שואפת למעלה, האור זה דבר מאוד דק, בקיצור, הנר זה נשמות ישראל, כן? ונר מצווה זה גם המצוות, וזה קשור זה לזה, כי בעצם ככל שהאדם עסוק במצוות, המצוות מצוותות, מחברות את אור השם לכל נקודה פרטית במציאות שהוא מסתובב בה, וכך עולה הנר של נשמתו בעניין הזה ובעניין הזה ובפרט הזה ובפרט ההוא, ולכן זה גם נקרא להעלות את הנרות, כי צריך לגלות את האור שבתוכנו. ומה זה אל מול פני המנורה? המנורה מקשה זהב, כי עם ישראל הוא נשמה אחת גדולה, כללות ישראל, כלל ישראל זה מקשה אחת, ומילא כל האורות עולים מתוך כללות ישראל. אל מול פני המנורה, אל מול כללות ישראל, כל מעשה מצווה שאתה עושה, אתה צריך לכוון אותו אל אהבת כלל ישראל, אל השורש, שורש החיות שמשם נשמתך באה, ולשם נשמתך הולכת, וכל תיקון העולם תלוי בו, שזה האור שנשמת כנסת ישראל, כלל ישראל. שיעור שלם שעשינו אותו ב-2-3 דקות, ואתם תבינו בהמשך למה. זה לא הנושא שלנו היום, אבל זה כן הנושא שלנו היום. כי בעצם אנחנו מדברים פה על העלאת הנרות. והשאלה הגדולה היא, למה אהרון הכהן? כלומר, קודם כל, כל יהודי מעלה את הנרות. בואו נבין. דבר ראשון, כל יהודי בחיים שלו מעלה את נרותיו, את הנר שלו ואת הנרות, מעשה המצוות בכל פרט ופרט. מה אהרון הכהן בעצם עושה? אהרון הכהן בבית המקדש נותן כמו דחיפה רוחנית לעבודת העלאת הנרות של כל יהודי באשר הוא. כלומר, חיזוק רוחני להעלאת הנרות, אנחנו מקבלים העלאת הנרות של הכהן הגדול בבית המקדש. עכשיו, השאלה הגדולה היא, למה דווקא אהרון? תגיד, מה אתה רוצה ממנו? אהרון, הכהן הגדול. הוא אומר, כן, אבל אנחנו עוסקים פה בעלאת הנרות, נכון? אבל בוא נזכר בדברים פחות נעימים. תראו איתי מקור ב', שמות פרק למד ב', ויאמר משה אל אהרון, אחרי חטא העגל, מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאה גדולה. כלומר, פה אנחנו רואים שכביכול משה אומר לאהרון, איך, הוא אומר את זה בלשון קשה, כן? למרות שעוד אומרים שעוד ריקך. כי הבאת עליו חטאה גדולה. אז אהרון מעלה את הנרות, לכאורה במעשה העגל אנחנו רואים שהוא עשה כביכול הפוך. ויאמר אהרון, והשליחהו באש, ואני מדלג קצת, והשליחהו באש, ויצא העגל הזה. אומר רש"י, ולא ידעתי שיצא העגל הזה, ויצא. אני לא הלכתי, עשיתי להם עגל. אני זרקתי את הזהב לאש, פתאום יצא העגל, לא יודע איך הוא יצא, זה לא ממני. הפור שזה לא ממני, אז רש"י שם בפסוק ד' אומר, מחשפי ערב רב עשאוהו בכשפים. כלומר, העגל נעשה במעשה כשפים. ואהרון בעצם לא הצליח למנוע את זה. ויש אומרים, מיכה היה. מי זה מיכה? הרי המצרים היו מכניסים ילדים לתוך הבטון. אז משה אמר לקדוש ברוך הוא, שמע, מה זה הדבר הזה? הוא אומר לה, אתה יודע מה, אתה רוצה, תוציא אחד. הוא הוציא אחד, והאחד הזה שקראו לו מיכה, עשה צרות נוראיות לעם ישראל. בכל אופן, אז אומרים זה מיכה היה, והיה בידו שם וטס שכתב בו משה, עלי שור, עלי שור, להעלות ארונו של יוסף מתוך נילוס, והשליחו לתוך הכור ויצא העגל. כלומר, שמדובר פה בעצם בשם קדוש, שמשה רבנו כתב אותו על איזה טס של זהב, כדי להוציא את ארונו של יוסף מתוך הנילוס במצרים. כן? כי משה הרי השביע את בני ישראל, אתם לא משאירים אותי פה. שאתם יוצאים ממצרים ועליתם את עצמותיים מזה איתכם. ומשה רבנו הולך לחפש את הארון, והמצרים, אני לא יודע מי בדיוק שם, זרק אותו ליאור, תחפש אותו. כן? ומשה, איך הוא שולף אותו מהיאור? באמצעות שם קדוש. עם אותו שם קדוש, וזה גם דבר שאומר דרשני, למה? מה הקשר? למה עם אותו שם קדוש? מה הקשר בין הדברים? אותו שם קדוש היה שם את היהודי הזה מיכה, שלוקח את השם הקדוש הזה, זורק אותו לאש, ומהשם הזה נוצר העגל. אנחנו פה בינתיים עומדים עם כל מיני סיפורי כשפים וככה, אבל אומר הזוהר עוד דבר מאוד מעניין. אומר הזוהר כי תיסח קפוצה דיבט עמוד א', במקור ב', שורה שלישית באמצע. פתח רבי שמעון בבחייה, כלומר זה דבר נורא. ואומר, אני מדלג קצת, אי הוא הווה אמר לו, כלומר, הוא אומר בעצם שהמחשפים באו ונתנו את הזהב ליד של אהרון. וכיוון שכתוב, ויקח מידם, כיוון שהוא קיבל את זה מהיד שלהם, באותו רגע הם כאילו משכו קדושה ממנו. הם היו מחשפים מאוד גדולים, מחשפים שבאו עם הערב רב, זה מצרים בעצם. ומשכו מהיד שלו, דרך היד שלו, משכו קדושה, ומהקדושה הזאת הם גנבו אותה, וממנה הם עשו את הכישוף שיצא העגל. כל הדברים שנראים לכם עכשיו ככה בלתי מובנים, בהמשך תראו איזה עומקים יש פה. אז בואו נראה את זה רק בזוהר בקצרה. פתח רבי שמעון בבחייה, אי הוא אהרון, הווה אמר לו, שבו לבערה בקדמיתה, ואנה אתול. אם הוא היה אומר להם, שימו את זה על הארץ קודם כל, ואני אקח מהרצפה, לא אבו יכלין בחרשה היו כלום, לא יכלו לעשות לו עם הכשפים שלהם כלום, אלא מידם נטל, הבעיה היא שהוא לקח את זה מהיד שלהם, וקרא הפסוק, מתרעם ואמר, ויקח מידם, כביכול הצליל הוא התרעמות של התורה, למה לקחת מידם של המחשפים, כן? חמום העבד אהרון גבר נביאה, ראו מה עשה אהרון, אדם גבר נביא, איש נביא, גבר חכים, החכם, לא ידע להסתמרה, לא ידע להיזהר, דילו נטיל מערה, אם הוא לוקח מארץ ולא מהיד שלהם, כל חרשים דאלמה לא אבו יחלין להצלחה, אבל במה הצלחו בעובדה דה, בגין יד, ויקח מידם ולא מהרעה. כלומר, שהיה פה איזשהו עניין, שכביכול הם הצליחו למשוך מתוך הארון איזה שהם כוחות רוחניים, שבהם הם עשו את הכשפים. מה הולך פה? הלאה, נמשיך. אבל בינתיים אנחנו רואים את הביקורת על הארון בכל זאת, למרות שהארון עונה, אני לא יודע שהם המחשפים עשו, אבל אחר כך מופיע פסוק, שם, באותו מקום, וירא משה את העם, כי פרעו אהרון לשמצה בקמהם. מה זה פרה אותו אהרון? אומר רס"ג, רב סעדיה גאון, גילה והבליט אהרון את הדופי שבמתקוממים שבהם. שמעתם? אנחנו אומרים, מה זה להעלות את הנרות? באדם יש דברים פחות טובים, ויש את הנשמה הקדושה. מה זה להעלות את הנרות? קח את הנשמה הקדושה שבך, ותעלה אותה, תשלוף אותה, תרומם אותה, תוציא אותה מתוך הסבך. כן? אבל אהרון בחטא העגל, הרי הוא זה שעשה בדיוק הפוך. מה הוא עשה? הוא גילה, פרעו אהרון, מה פירוש? מלשון לגלות, כן? הוא גילה את הלא טוב שהסתובב אז בעם ישראל. את אותם אנשים ערב רע, אבל לא טובים שהסתובבו, ואלה שהתחברו איתם וכו' וכו'. אז אחורה אהרון עשה הפעולה הפוכה מלהעלות את הנרות במעשה העגל. אז למה אהרון זוכה להעלאת הנרות? למה הוא דווקא? מוזר. אחר כך יש לנו אונקלוס. אונקלוס אומר, מה זה לשמצה בקמהם? שום ביש לדרהון. כלומר, לא רק ששם רע לאלה שקמים על עם ישראל, זה לכאורה המובן שהבנו קודם, אלא שום ביש לדרהון, אומר הרמב"ן, מסביר את אונקלוס, שרצונו לפרש כי העגל יהיה שמץ רעה בדורות ישראל. לא בקמהם, באלה שקמים על עם ישראל, בקמהם בדורות שיקומו. ומה הכוונה? שמעשה העגל הכניס איזה תומה, איזה לכלוך, איזה שמץ של רוע לתוך עם ישראל. והשמץ הזה הולך איתנו במהלך הדורות, ואנחנו צריכים בעצם להתנקות ממנו. וזאת עבודה קשה קשה כפי שתכף נראה, אבל אתה מצביע פה, אני רוצה לדעת, כן. לא, בסדר. אז הלאה. אז מקור ג' לכאורה, אפשר כן לסנגר על אהרון. תשמע, אהרון הרי ידוע, הלל אומר, אבות, מקור ג' אבות פרק א', משנה י' ב', הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה. והיה מסביר הרב צבי יהודה, מה זה אוהב את הבריות? לא כתוב כדי לקרבן לתורה, אלא אוהב את הבריות, כי אוהב את הבריות. ואם צריך קרבן לתורה, סימן שהם לא קרובים לתורה, אז מה יש לו לאהוב בבריות? אלא שהוא היה יודע למצוא את הניצוץ קדושה שיש בתוך היהודי, ואותו להעלות, לשלוף אותו החוצה. ומתוך שהיהודי היה רואה שהארון רואה בו את הטוב, גם הוא היה נצמד לארון ולומד להגביר ולהעלות את הנר שלו, את הטוב שבו, וככה הייתה עד שתהיה השלהבת של היהודי עולה מאליה. נפלא, נהדר, נכון? בסדר. אז מהמשנה באבות באמת מתאים לארון להעלות את הנרות, אבל מאידך ממעשה העגל אנחנו עומדים עם פה פעור, כן? אומרים, מה הולך כאן? הרי הוא עשה שם פעולה בדיוק הפוכה, כי פרעו הארון, הוא גילה את כל הדברים הלא טובים שהסתובבו אז בעם ישראל, כן? אז נכון שיש לו התנצלות, המחשפים, עבדו עליי, רימו אותי, אבל באיזשהו מקום יש גם ביקורת כלפיו. או שהוא לא הצליח למנוע, ואני לא זוכר מי ראיתי שאפילו אומר שהארון חשב שמבחינה חינוכית כדאי להציף את הרוע הזה כדי לסלק אותו, כדי לחסל אותו, והייתה לו פה טעות חינוכית, אבל בתכליס, איך אותו אהרון של חטא העגל זוכה דווקא הוא להעלות את הנרות? לכאורה זה לא מתאים. עכשיו תראו מה המשמעות הנוראה של חטא העגל. תראו מקור ד', מה כותב מרן הרב קוק בספר אורות, בחלק המלחמה, פסקה ד', מקור ד'. לולי חטא העגל, היו האומות יושבות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל ומודות להם. לא היה צריך מלחמות עם הכנענים. הם היו מודים לעם ישראל, חוזרים בתשובה, וחלס, נגמר הסיפור. כי שם השם הנקרא עליהם, על עם ישראל, היה מעורר בהם, בכנענים, יראת הרוממות. היו אומרים, וואו, איזה אלוקיות יש בכם. איזה האור אדיר יש בכם. והיו אומרים, אנחנו גם רוצים. ולא הייתה שום שיטת מלחמות. מלחמה נוהגת, לא היה צריך מלחמות בכלל בעולם, וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח, ורק החטא גרם ונדחר הדבר אלפי שנים. אלפי שנים, כל הגלויות, הכל חטא העגל. יש גם חטא המרגלים, לא נעסוק בו היום. חטא העגל אומר לנו הרב, זה גם דבר שצריך להבין. אנחנו יודעים על חטא המרגלים, זה ידוע, בתשעה באב וכו'. מה אתה רוצה מחטא העגל? למה לולא חטא העגל, פתאום אומות העולם היו מודים לנו והכל בסדר? למה? מה העניין פה? יש פה, רבותיי, כביכול מעל פני השטח אנחנו שואלים שאלות. האמת, תכף תראו שיש מתחת לפני השטח פה, איך אומרים, תיבת חומר נפץ. אין, זה משהו ענק שמסתתר מאחורי כל הדברים האלה. אז בואו נתחיל ככה לאט לאט. תראו איתי מה קורה. שם בשמות למד ג' בעניין של מעשה העגל, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ואתה הורד עדייך מעליך. לכאורה עדייך זה תכשיטים לכאורה. כן? והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. אבל מה זה מהר חורב? ולמה הקדוש ברוך הוא לוחץ להוריד את העדי הזה? מה זה העדי הזה? על מה מדובר? מה קרה? פתאום לחץ להוריד תכשיטים, ומה, גם גברים התקשטו? מה זה העדי הזה מהר חורב? אומרת הגמרא בשבת פי ח', דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה, ואחד כנגד נשמע. רש"י אומר, כתרים? מזיו השכינה. מאיפה באים הכתרים האלה? מזיו, מאור, שנובע מהשכינה, מנשמת כלל ישראל. תוספות אומר, של הוד היו. מה זה הוד? שכשאדם רואה את האור הזה, אז הוא מודה בגדלותך, יראת הרוממות, לא מתווכח איתך, רואה את הגדלות שלך, רואה את האור, רואה ששם השם נקרא עליך. אז באמת אפשר להבין את מה שאומר לנו הרב קוק, שכשנטלו מהם הכתרים האלה, בחטא העגל, אז כבר לא היה את ההוד. אז כבר הכנענים כבר לא הודו לישראל על האלוקיות שבהם ונלחמו בהם. בסדר, אבל אנחנו עדיין רוצים להבין. אז נעשה ונשמע, זה מדרש יפה. אבל מה זה? שני כתרים, אחד נעשה, אחד נשמע. זה בסדר, זה נפלא, זה מתוק מדבש, אבל ברור שרמת ההבנה הזאת לא מספיקה. קשרו להם שני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. זה מזיו השכינה, מה זה? עוד פעם, זה מאוד יפה, זה גם דברי אלוהים חיים שאנחנו צריכים להעמיק בהם, אבל בהבנה הבסיסית, השטחית, זה עדיין לא זה, אנחנו צריכים להבין לעומק. אז תראו, יש פה פרי צדיק, רבי צדוק הכהן, שהופך פה את כל פני השטח, ומתחיל להכניס אותנו פנימה. אומר פרי צדיק לשבועות, פסקה י' ז', אומר בזוהר, עדים דבני ישראל, הזוהר מסביר מה זה העדי של בני ישראל, איזה עדים מהר חורב, הילן מתנן, אני דילגתי ועשיתי את זה רציף כדי שנוכל לקרוא בקצרה ולהבין, הילן מתנן דקבילו מכולהו. כלומר, זה מתנות שהם קיבלו מכל אומות העולם. כיוון דחתו, כיוון שהם חטאו, והתנצלו את עדים, אינון מתנות באדם. כלומר, יש פסוק שאומר, עלית למרום שבית של שבית השבי, לקחת מתנות באדם. כל המתנות שעם ישראל קיבל מכל אומות העולם, מכל גם השרים של אומות העולם, כל המתנות האלה, הם איבדו אותם. מה זה? מתנות מאומות העולם, איבדו אותם, מה הכוונה? ממשיך רבי צדוק ואומר, ועל פי הזוהר, שעשיו והשר שלו, גם עשיו והשר שלו, הוסיפו מנהורה, וכמו שאומר הפסוק, וזרח מסעיר, מסעיר ממש, וכן מסערו של ישמעאל, כתוב, הופיע מהר פרן, והרי ידוע שישמעאל ישב במדבר פרן. עכשיו מתחיל לאט לאט להיפתח הסוד, שלקחו מעשיו כוח הנעשה, ומישמעאל לקחו כוח נשמע, ואם היו ישראל נשלמים כהוגן במתן תורה ולא התקלקלו, אז היה מתקיים הפסוק, והגויים חרוב יחרבו, והיה אז גמר התיקון, זהו, אין מלחמות, כמו שהרב קוק כותב, אך לא נשלם עד שיוציאו כל החיות והניצוצות הקדושים מאומות העולם בגלות, שזה היה תכלית הגלויות, שהתווספו עליהם גרים, הם הניצוצות קדושים. בואו נסביר. אומר פה הרב צדוק דבר מדהים, אומר, תשמע, העולם הזה, נקרא את פסקה זין, שאולי הייתה צריכה להיות לפני פסקה רב, מאור ושמש לפרשת פנחס. אומר המאור בשמש, השם יתברך ברא עולמות לכבדו, מה פירוש? שיתגלה ערכו בתוך הנבראים, וככה הנבראים יזכו להתעלות ולהתקרב אליו. ושלשל העולמות בצמצום אחר צמצום, כי אי אפשר לתפוס אין סוף. ובעת הבריאה, כשהאור הולך ומצטמצם, נפלו כמה אלפים ניצוצים קדושות כידוע. ועיקר עבודתנו, להוציא היקר מזולל, ולהעלות הניצוצים לשורשם, עד שנזכה שיהיה ברור העולמות, ושיתבררו העולמות, אז תהיה הגאולה השלמה, ותהיה תחיית המתים. בואו נסביר. תראו. כשאברהם אבינו מוליד את עשיו, את ישמעאל, מוליד את ישמעאל. אחר כך אומר לקדוש ברוך הוא, לו ישמעאל יחיה לפניך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, תעשה לי טובה. את בריתי יקים את יצחק. אבל אברהם חושב, אולי ישמעאל יכול להיות הבן הממשיך? כלומר, יש בישמעאל דברים טובים. אברהם לימד אותו דברים טובים. אברהם לימד אותו לשמוע לדבר האל. אלא שישמעאל אחר כך הלך וקלקל, לקח את השמיעה הזאת, שיש בה יראה ויש בה אהבה, ולקח רק את צד האהבה שבה, ומשך את זה אל התאוות שלו, לעשות מזה את כל הצד של הלא תנאף, כל הצד של הרגשיות המרובה, החטאית אבל, שנופלת אל החטא. אז יש דבר טוב אצל ישמעאל, שנופל לתוך כל מיני כיסויים לא טובים. וזה נמצא אצל ישמעאל. עשיו, מה זה עשיו? עשיו זה מלשון, כל מה שהשם אומר, אני עושה. עשיו זה מלשון עשוי. כי הוא נולד צעיר, עשוי. יצחק לימד את עשיו מה שהוא למד מאביו. מה פירוש? שאתה צריך להיות עם יראה ואהבה לקדוש ברוך הוא ולעשות מצוותיו. מה עשה עשיו? לקח את היראה והאהבה הזאת והוציא ממנה רק את הצד של הגבורה. את הגבורה הזאת הוא הפך לגבורת החרב, כן? על חרבך תחיה, ולקח את זה לרציחות שלו. אבל יש אצל עשיו דברים טובים שבאו מיצחק ורבקה, אבל הם זרוקים אצל עשיו בתוך כל הקליפות הלא טובות, בתוך כל המעשים הלא טובים שלו. עכשיו, מה צריך לעשות? צריך לברר את הניצוצות הטובים שנמצאים אצל ישמעאל ואצל עשיו, להוציא את הטוב הזה ולחבר אותו אל השורש שלו בשכינה הקדושה, שזה כללות ישראל, ועל ידי כך יתגלה כל הטוב שנמצא בעולם, זרוק גם במקומות שמכוסים בדברים לא נעימים, בדברים לא טובים. כשמגיע מעמד הר סיני, האור האדיר של עם ישראל, שזוכה להיות כאיש אחד, בלב אחד, שמתגלה בו השכינה הקדושה, גורם לכך שכל הניצוצות הזרוקים בכל העולם, מתלקטים אליו מרצונם. וזה מה שאומר, שבא מסעיר, הפסוק הרי שם בתחילת, וזאת הברכה כמדוני, וזרח מסעיר, כן? הופיע מהר פרן. אז מסעיר זה מעשיו, ומהר פרן זה ישמעאל. והזוהר אומר, כולם נתנו לו מתנות. מה פירוש? כל הטוב האלוקי שהיה זרוק בכל מקום בעולם, התלקט מעצמו לנשמות ישראל. ולכן זה רמוז במילים, נעשה זה האורות של עשיו, ונשמע זה האורות של ישמעאל. וכשהם אומרים נעשה ונשמע, הם מלקטים את האורות אצל עשיו, מלקטים את האורות אצל ישמעאל, ועכשיו הגענו לתיקון הגמור. כי כל העולם הזה, כמו שמסביר המאור והשמש, הוא עולם של בירור האורות הטובים, מהרה שהתלבש עליהם, שהסתבך איתם, שהחשיך אותם, שמכסה אותם. אין? ובעצם במעמד הר סיני, זה יכל להיגמר בלי מלחמות. וזה מה שאומר לנו הרב קוק, לולי חטא העגל, היו האומות יושבות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל ומודות להם. כי שם השם הנקרא עליהם היה מורר בהם יראת הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח, רק החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים. אז בעצם מה יוצא פה? שכל היציאה שלנו אל הגלות, למה היא נועדה? אותם אורות שבמעמד הר סיני, נעשה ונשמע, עשיו וישמעאל, מתלקטים מעצמם אל עם ישראל. עכשיו עם ישראל צריך לצאת לגלויות ולהתחיל לאסוף את כל המידות הטובות, את כל החוכמות, את כל דבר טוב שמסתובב בעולם, צריך ללכת לאסוף אותו. בשביל זה באה הגלות, הגלות הנוראה, אלפי שנים של עבודת בירור. וזה מה שמסיים רב צדוק, שהגמרא בפסחים פייזיין, כמדומני, פסחים פייזיין עמוד ב', אומרת שתכלית הגלויות זה שהתווספו עליהם גרים, ואין הכוונה לגייר אנשים, כי אנחנו לא עובדים בשיטות של מיסיון, אלא אותם ניצוצות קדושים שזרוקים בכל מיני מקומות בעולם. בסדר? עכשיו בואו נלך לחטא העגל. בואו נלך לחטא העגל. תראו איתי יחד את מקור חטא. אומר שער הכוונות, האריזל. מה היה השם שהיה כתוב על אותו טס זהב? חוץ מעלי שור, היה שם שם קדוש. מה היה השם הקדוש הזה? אומר הארי קדוש, השם היה אות יוד, אות למד ואות יוד. אנחנו באלוקי נצור, לשוני מרע וכו' וכו', בסוף 18, אנחנו אומרים בסוף, למען יחלצון ידידיך. כלומר, לחלץ את ידידיך, זה ראשי תיבות, למען יחלצון ידידיך, אות יוד, אות למד ואות יוד. נכון? השם הקדוש הזה, אומר האריזל, עשו בו את העגל. כמו שנאמר, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע. עוד פעם ראשי תיבות, יוד, למד, יוד. עכשיו, בגימטריה, היוד למד יוד הזה יוצא נון. כנגד 50 שערי בינה. כוח שם הזה הוא להעלות את ניצוצי הנשמות הטבועים בשורשי הקליפות. בואו נסביר. שבני ישראל נמצאים במצרים, שמה הם הולכים למצרים? שמה? כי במצרים יש חוכמה גדולה, יש אורות גדולים שהם צריכים ללכת ללמוד אותם שם, למשוך אותם אליהם. עכשיו, המצרים לקחו את כל האורות האלה והכניסו אותם לתוך שערי התומה. לתוך תומה. כל הידע והחוכמה שלהם הכניסו להעביד אנשים, לייאש את האנשים מתיקון, האדם לא יכול להשתחרר מגופו, ממילא תאוותיו מוצדקות, הכשירו את הזימה, הכשירו עבודת אלילים, הכל, כל התומה, ועם מה הם משתמשים? עם חוכמה אלוקית עצומה ואדירה שהייתה אצלם. כן? עכשיו, ישראל הולכים למצרים, מתחילים להילחם בממתת שערי תומה האלה. כשהם יוצאים ממצרים, הם מתקנים 49 שערים מתוך 50 השערים הקיימים. למה לא את שער ה-50? נדבר בסוף. עכשיו, כל שער כזה, אנשים טועים לחשוב שכאילו זה עובד בצורה כזאת. יש קו אפס, 49 שערי תומה כלפי מטה, 49 שערי קדושה כלפי מעלה, וזה לא עובד ככה. אלא כל שער בעולם שמתגלה באור השם, יש בו את צד הקדושה, ומנגד את צד התומה. כשאתה יוצא משער תומעה, פירושו של דבר שבררת את הבחינה הזאת מהתומה השכנה שמנסה לגנוב את האורות. 49 בחינות בוררו במצרים. עכשיו, משה רבנו, כשהוא בא לצאת ממצרים, ובעצם אז בני ישראל למעשה מרוקנים את מצרים, מה נשאר שם? הארון של יוסף. מצאו להם המצרים את מה להחביא אצלם. כן? אז זה זרוק ביאור, מתחיל לברר, איפה הארון, איפה הארון? ביאור, לך תוציא מהיאור. מה, תביא צוללנים, תביא צוללת, איך תוציא? אז הוא לוקח את השם הקדוש הזה, והשם הזה מיוחד להוציא נשמות קדושות מתוך קליפות, להעלות ניצוצות. אז הוא זורק את השם, הארון עולה. הוא לוקח את הארון איתו והולך. עכשיו תקשיבו, מה עושים המחשפים של ערב רב? אני מחבר את שני הפירושים, כי לפי פירוש אחד מיכה עשה את זה כשהוא זרק את השם הזה, כן? אז נתחיל עם מיכה קודם כל. מיכה בעצם לוקח את השם הזה ועושה עגל. אז מה עושה מיכה? תחשבו טוב, מה עושה מיכה? הוא עושה את אותה פעולה רק בכיוון ההפוך. עם אותו שם, הוא גונב מצד הקדושה ומכניס לתוך העגל. כן? שמים לב? עכשיו תסתכלו, אהרון הכהן, מה העבודה הגדולה שלו תמיד? הוא תמיד מקרבן לתורה. תמיד הוא מעלה ניצוצות, נכון? מה עשו המחשפים? באו לאהרון הכהן, ומהיד שלו הם גנבו את הכוח הזה של העברה מתוך התומה אל הקדושה, ובכוח הזה גנבו מהקדושה לתוך התומה. אם אנחנו הולכים לחטא העגל, כשהם קיבלו את שני הכתרים האלה, נעשה ונשמע, שהם מזיו השכינה, זה בעצם אורות שבאים מנשמת כללות ושכינה הקדושה, כן? וזה שמות שגורמים, אומר תוספות אמרנו למה? להוד. מה זה הוד? שכולם מודים לך, שהאמת אצלך, יראת הרוממות. ואז באה טובה ורוצה לגנוב חזרה את הניצוצות שליקטו ממנה. כי ברגע שמלקטים מהטובה את הטוב שבה, היא מתה. אז מה הם עושים? הם בעצם גונבים מהארון, ולפי הפירוש השני של מיכה, את השם הזה, שאיתו מעלים ניצוצות, איתו מצילים נשמות מתוך הקליפות, ועושים את הפעולה ההפוכה, מחזירים את הניצוצות, גונבים את הכתרים של נעשה ונשמע, גונבים את האורות של עשיו וישמעאל, ומחזירים אותם, מפזרים אותם חזרה בכל העולם. ואז ממילא עם ישראל צריך לצאת לגלות, כדי להחזיר את כל האורות האלה. כל זה רמוז, במגילת רות. רות ג', תראו, מקור ח', שורה שנייה בסוף. רות ג', מה אומר לבועז באותו לילה גדול, כשהיא מגיעה אליו לגורם? הוא אומר לה, ליני הלילה. חזל דרשו את זה, בזוהר גם הופיע. מה זה הלילה? הלילה של הגלות. שימו לב, בליני, הנון היא גדולה. תוציאו את הנון, מה נשאר? אות יוד, אות למד, ואות יוד. אנחנו הולכים ללילה הארוך כדי להוציא משם את כל האורות, כל הטוב שמסתובב בעולם, ללקט אותו, לחבר אותו חזרה למקורו. ומה זה הנון הגדולה? זה הנון שערי בינה. זה עבודת הבירור. הוא אומר לה, דעי לך, הלילה הזה, את יודעת מה אנחנו מייסדים? ליני הלילה. ללכת לגלות כדי לברר את החמישים שערי בינה האלה, לברר איתם מתוך התומה המסתובבת בעולם, לברר את כל הניצוצות הקדושים. וזוהי סיבת יציאה לגלות. לכן הנון הזאת היא גדולה. עכשיו, גם הדברים מסתדרים מאוד יפה. תראו איתי יחד את מקור ת' בפסחים קופיוטט עמוד א' כתוב, וינצלו את מצרים. מה זה וינצלו? אומר רבי שמעון, רבי שמעון, זה בשמות י' ב' הפסוק. רבי שמעון אמר, כמצולה שאין בה דגים. מה פירוש כמצולה שאין בה דגים? הוציאו ממנה את כל הטוב שהיה שם, לא נשאר, רוקנו את מצרים. באנקלוס הלשון היא רוקינו, כן? רוקנו אותם. אין יותר דבר שנמצא במצרים והוא לא אצל עם ישראל. הוציאו את כל הטוב שהיה שם, הצילו אותו מהטומה. נכון? עכשיו אני מזכיר לכם, הפסוק שראינו למעלה אחרי מעשה העגל, היה, איפה הפסוק? שנייה אחת. והתנצלו את עדים. תסתכלו מקור ה'. תסתכלו מקור ה', הבאנו קודם, ואתה הורד עדייך מעליך, והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. שמתם לב? הלשון, כשאנחנו הוצאנו ממצרים, מה היה כתוב? והתנצלו את מצרים. הותירו אותה כמצולה שאין בה דגים. וכשהתומה גונבת חזרה את העדי הגדול, נעשה ונשמע, את הקישוט האדיר, את התכשיט האדיר של התלקטות כל האורות, מה כתוב? והתנצלו בני ישראל את עדיה מהר חורב. התומה גנבה מהם את אותם ניצוצות, ומבחינת הניצוצות האלה, עכשיו הם הפכו חס ושלום את ישראל, לגבי הניצוצות האלה, כמצולה, כן? שאין בה את אותם ניצוצות. לכן זה והתנצלו בני ישראל את עדים. ולמה לשון עדים? מה זה עדים? למה לשון עדי, עדים? מה זה? עשר עדיך מעליך? למה? מה זה עדים? ראיתי ברמק, פרדס, שער כף ג' פרק ת' ז', הוא מסביר על המילה עדה. מה זה עדה? בזוהר אומר שעדה זה המלכות. למה? כי מתקבצים ומתוועדים בסוד הייחוד. טוב, זה קבלה, אנחנו ניקח את זה אלינו. עדה מלשון מה? התכנסות, ייחוד, קיבוץ. מה זה עדים? הניצוצות שהתלקטו, שהם אספו מכל האומות, מאסף נעשה, מישמעאל נשמע, זרח מהר סעיר, הופיע מהר פרן, כל האורות שהתלקטו אליהם, האסיף הגדול הזה, זה נקרא עדיה, מלשון עדה, מלשון לאסוף, לכנס, לייחד, לחבר את הכל. כל החיבור הגדול הזה שהם זכו לו בהר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר, תעזוב, זה כבר לא, כבר אין לך את הכתרים האלה, הסר עדייך מעליך, כי הניצוצות כבר והתנצלו בני ישראל את עדיה, תומה גנבה מכם חזרה את כל הניצוצות האלה, את כל האורות האלה. זה מלחמה רוחנית מדהימה. עכשיו נחזור לפרשת בעלותך. אומר השפת אמת, תראו מקור יהוד. אומר השפת אמת, פרשת בעלותך, שנת תפרש ממדלת. למה צריך להעלות את הנרות? אז יש מדרש שאומר, לא בשביל שאני צריך אור, אלא לזכותכם. אז אומר השפת אמת, לתקן אלה המקומות החשכים, ולהוציא יקר, דבר מכובד, מזולל, מדבר מזולזל, מדבר נמוך, כן? עוד פעם, העלאת הניצוצות, להוציא יקר מזולל, שעל ידי זה מתקרבים הגרים וחסידי אומות העולם. מה זה בעל אותך את הנרות? מה עושה אהרון? העבודה של מקרבן לתורה, אבל לא רק בתוך עם ישראל, אלא זה בעצם נועד לאסוף את הניצוצות שנזרקו בכל מקום בעולם. גרים, חסידי אומות העולם, ידיעות, חוכמות, מידות טובות, כל מיני דברים שהם בעצם של עם ישראל ונזרקו שם. זה בעלותך את הנרות. כמה שזה יפה עכשיו. למה אהרון? עכשיו זה מאוד מובן למה אהרון. כי מה שקרה, כי פרעו אהרון, שהוא גילה שיש שם אנשים לא טובים, זה לא אהרון עשה. הוא אומר, ויצא העגל הזה, מה פירוש? הוא אומר, תראה, אני העבודה שלי תמיד היא למשוך את הטוב, ואז ממילא הרע נופל. אני תמיד מעלה ניצוצות טובים. אבל פה אטום עבדו עליי, על זה רבי שמעון בוכה שם בזוהר. המחשפים של ערב רב עבדו עליי. הם באו, נתנו לי ביד, עשיתי טעות, לקחתי מידם, משכו מהכוח של היד שלי, את הכוח למשוך ניצוצות מתוך אטום אל הקדושה, ועשו את הפעולה הפוכה. במקום והנצלו את מצרים, והתנצלו בני ישראל את עדים. וזה מה שקרה שם. ולמה דווקא אהרון? כי הוא התחנת מעבר. אנחנו נראה בהמשך את זה. הוא התחנת מעבר. עבר להעביר את הניצוצות מהתומה אל הקדושה, למשוך אותם. זה אהרון הכהן והמלך. ליני הלילה, מלכות בית דוד. כן? זה גם הכהן וגם המלך. שניהם עושים את העבודה הזאת. רק שרב צדוק אומר שזה מלך וכהן, הבאתי את זה, הנה ממש פה, במקור י', סוף המקור, צדקת הצדיק, פסקה קע"ב. ובנפשות הוא אומר, מה, כאילו, מאיפה יונקים כל הנפשות את ה... את האורות שלהם, מלך וכהן גדול. כן? רק שכהן גדול זה בחינת שבת, זה קדושה קביעה וקיימה, זה הצד הסגולי של הדברים, ומלך זה העשייה שבאה מצד ישראל. אז מכל מקום, בועז אומר לרות ליני הלילה, זה העבודה של מלכות בית דוד, כן? ושם הזה י' למד י' שעוד רגע נסביר מהו, והכהן הגדול עושה את אותה עבודה, רק הוא בחינת קדושת מתנה, עבודת מתנה, זה יורד משמיים, ככה זה. כמו שבת, לעומת יום טוב שישראל מקדשים את הזמנים, זה דוד המלך, זה הבחינה של העבודה שישראל עושים מצד עצמם. מכל מקום, מה אנחנו רואים פה? רואים שהעבודה של בעלותיך את הנרות, זה עבודה של העלאת הניצוצות. ומה זה המנורה? אומר, תראו איזה יופי, זה ממש, אתם יודעים, אני הרבה פעמים אומר לכם, שכל הדברים שמתחדשים, מתחדשים בזכות אלה שבאים ללמוד. כן? זה רב אברהם זצ"ל היה אומר, אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, היה אומר שהתשובות לפי המעשים של השואל. כן? אז כנראה שמגיע לכם את הדבר הטוב הזה, שהיום עלה לי רעיון מדהים. מה זה מנורה? אל מול פני המנורה. בסדר, מעלים ניצוצות. מה זה אל מול פני המנורה? אז ברור שאל מול פני המנורה, המנורה זה השכינה הקדושה. מלקטים את כל הניצוצות אל השכינה. אבל מה קשור הלשון מנורה? אז תראו איזה יופי. מקור י' שורה שנייה, בשמואל א' פרק י"ז, שמתארים את גוליית, גוליית שהוא מזרה של עורפה, שהפנתה עורף, לעומת רות שדבקה בעם ישראל ולא ויתרה, והתלקתה אל עם ישראל, עורפה הפנתה עורף ולא רצתה להתלקט לעם ישראל, נכון? ואז המאבק בין דוד לגוליית, זה בעצם ניצחון של רות על עורפה, כי גוליית יצא מעורפה, ודוד מרות. עכשיו מתארים לנו את החנית שלו. תסתכלו, שמואל א' י"ז, ועץ חניתו, כמנור אורגים. מה זה מנור אורגים? הידית של החנית, מנור אורגים. מה זה מנור אורגים? כשאורגים יש שתי, חוטי שתי וערב, כן? עכשיו יש קנה למעלה, שעליו קשורים חוטי השתי, ויש קנה למטה, זה כמו עץ עווה, כובד עליון, כובד תחתון, ככה הגמרא קוראת לזה. הכובד התחתון, עליו מתלפף הבד, שכבר נהרג. מנור אורגים. אז זה אצל גוליית, מנור אורגים. אבל כשמגיע לעם ישראל זה מנורה. מנור, להי, מה פירוש? יש פה מארג, לוקטים ניצוצות מכל העולם, ואורגים אותם, מחברים אותם אל השכינה הקדושה. איך קוראים לזה? מנורה. מנורה. אל מול פני המנורה. מה זה מנורה? מה שארגת, מה שחיברת, מתגלגל על המנור הזה של האורגים, פה זה על המנור היי, על המנור של השכינה. הבד שהתלקט, הארג שהרגת. עכשיו זה כל כך יפה, שכשאנחנו חוזרים לארץ, אז בקום המדינה, אז אתה יודע, היה תקופה כזאת שאני עוד הספקתי עוד לחוות אותה, שאלה ההונגרים ואלה המרוקאים ואלה בבת, כל אחד בא עם, ההנהגות עוד היו ממש, ראית ממש שוני בין משפחות, עם חינוך שהביאו איתם. ובעצם מה קרה פה? עזבו אתכם עכשיו מכל סיפורים הקטנים והקטנוניים של ספרדים, כנזים, מה קרה פה בעצם? כל עדה הביאה איתה לתוך העדי הגדול, לתוך עדים, לתוך המאסף הגדול הזה, אל המנורה, אל המנור אורגים של השכינה, את מה שליקטו, מה שליקט כל אחד בארץ מושבו מן הגלות, וזה בעצם ניצוצות קדושים שמתלקטים וחוזרים אל עם ישראל. ואל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כשאתה מעלה ניצוצות, הכל בסוף מתלקט לאן? לשכינה הקדושה, לכללות ישראל. וזה מה שקורה פה היום בארץ ישראל. אז מה זה אבל השם הזה יוד למד יוד? טוב, אז תראו, להגיד סברות בקבלה לא אומרים, אבל חשבתי ככה להגיד ככה בכל זאת משהו דרשני כזה, בכל זאת. לא שזאת האמת, משהו ככה לייפות את הדברים. יוד למד יוד. היה אפשר לומר ככה, יוד זה בעצם אותה נקודה שורשית, ניצוץ אלוקי שנמצא בתוך היהודי. למד, הרב בריש מילין מדבר על זה שלמד, זה לא מה שבא מעצמך, אלא מה שאתה למד מן החוץ. ואחר כך מגיע שוב יוד. מה פירוש? השפת אמת אומר על השם דוד. הוא אומר, מה זה דלת? דלת זה דלות ענבה. אחר כך מגיע וו, זה חיבור גדול, זה זוכה, מלך, השראת שכינה, אבל הוא נשאר דלת. נשאר בדלותו, בתמימותו, בענוותו. לא הפך להיות גאוותן. אז זה דלת וו דלת. מה זה יוד למד יוד? יש לך פה יהודי, חובר לשורש. למד, למד מן החוץ. למד מאומות העולם איזשהו דבר. תוכו אכל ואת חיצוניותו זרק. לקח את הניצוץ הקדוש, ליקט אותו. וחיבר את הכל ליוד. נשאר מחובר לשורש גם אחרי מה שהוא ליקט מן החוץ. כי כפי שתכף נראה, הסכנה הגדולה היא שאם תלך ללקט ניצוצות שם, בסוף רחמנא ליצלן, הבן אדם עלול ליפול ולהישאר שם. תכף נראה את הדבר הזה. אז בעצם היוד זה הנקודה השורשית, למד, למד מן החוץ, מלקט הניצוצות ומחזיר אותם להיות יוד, מחזיר אותם לשורש. אפשרות נוספת זה שהיוד הראשונה זה יהודי אחד, שהוא למד מן החוץ, ובאמצעות זה הוא מלקט יוד אחר. יהודי אחר מושך אותו, מושך אורות. כלומר, היוד אחד זה הניצוץ שלך, והיוד השני זה הניצוץ שזרוק בין האומות, ועל ידי הלמד שלמד מן החוץ, אתה מחזיר אותו הביתה. כן? בכל מקום, ראינו עד כה מהלך שאני לפחות מאוד שמח בו, חושב שהוא מאוד יפה, שבעצם בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, זה עבודה של להעלות את הניצוצות שנמצאים במבואות האפלים, כן? וללקט אותם, ואל מול פני המנורה, למשוך אותם אל גוף המנורה. כלומר, הקנים, מה שרשי אומר, מול נר האמצעי שאינו בקנים, אלא בגוף המנורה. קנים זה כמו מה שהשכינה שולחת, יהודי אחד לכאן, יהודי אחד לשם, לך תעיר פה, לך תעיר שם. אבל כל מה שליקטתם במדינה היא, במדינה היא, בסופו של דבר צריך להעיר אלן, אל השכינה הקדושה שנמצאת בגוף עצמו, לא בהתפשטות החוצה, אלא בגוף עצמו, בתוך עצמו. כן? וזה בעצם סיפור ההגה, שמחשפי ערב רב לקחו את אותו כוח של לעלות ניצוצות לכיוון ההפוך, והם גנבו את זה מידו של אהרון, כי אהרון הוא, הוא הכוח הזה של העלאת הניצוצות. ומה שפרעו אהרון, כי זה בדיוק מה שהם עשו, מה שרס"ג אומר, שהוא גילה את אלה שלא טובים, כי הם עשו את הפעולה ההפוכה. הוא בדרך כלל מעלה את הטוב, והם עבדו עליו, לקחו את אותו כוח, והעלו את, גילו את, הורידו אל הרע. כן? ובעצם מה שאומר לנו הרב קוק, כשהוא הולך את העגל, היו האומות משלימות אותנו וכו', זה משום שבעצם במעשה העגל, עדיאם, מה פירוש עדיאם? נעשה, עשיו, נשמע, ישמעאל, הכל התלקט אלינו מעצמו, ולא היה צריך ללכת לחפש אחריהם, וכמו שאומר רש"י, שהכתרים האלה זה מזיב השכינה, וכמו שאומר תוספות שהם כתרים של הוד, שכולם מודים לך על האמת, ולא בורחים ממך. והיה פה מהלך אדיר, הופעה אדירה של גילוי שכינה, שיכולנו לגמור עם כל התהליך של ליקוט הניצוצות. ואז באה תומה, עבדה לארון הכהן, משכה את הכל חזרה, פזרה את זה בכל העולם, והיה צריך עכשיו לצאת לגלות, ללקט את כל הניצוצות, וזה מה שאומר בועז לרות, לי ניה לילה שרמוז השם הקדוש הזה יוד למד יוד, ועוד נון שהיא נון שערי בינה. ובסופו של דבר, והתנצלו את עדיאם, כי כמו שאנחנו ניצלנו את מצרים, אז ככה תומה ניצלה. גנבה לעם ישראל את הניצוצות שהתלקטו, שהיו פזורות בכל העולם. והלשון של עדיאם זה לשון אסיפם, כמו עדה, של ייחוד, של חיבור של הכל. ולכן אומר השפת אמת, בעלותך זה להעיר, לתקן את המקומות החשכים, להוציא יקר, דבר שהוא כבוד השם, מזולל, מזלזול, שדבר כל כך נפלא, כמו המילה שלום, כמו המילה טוהר, נופל לתוך תצוגה של תומה, שמציגים אותה במילים יפות, אבל בעצם יש שם תומה, אבל בעצם גנבו את כל הדבר הזה מאצלנו. אז להוציא יקר מזולל, שבהמשך עוד נתן לזה הסבר קצת יותר עמוק, ולהעלות ניצוצים לשורשם עד שיהיה ברור העולמות, וזה הגאולה השלמה. והסברנו שיהוד למד יהוד, ייתכן שהכוונה היא ליהודי או נקודה שורשית שלמדת מן החוץ, זורקת את מה שלא טוב, ורק מושכת את היהוד, את הנקודה, ונשארת מחוברת אל השורש. ואמרנו שאולי גם רמוז במנורה, לשון של מנור אורגים, שזה לשון של הריגה, מארג, אסיף, איפה הבת שכבר נהרג, מתלפף, זה על הכובד התחתון, על המנור התחתון, וזוהי המנורה, השכינה הקדושה, אליה נאספים כל הניצוצות הקדושים, שהתלקטו בכל אומות העולם. עכשיו, עד כאן, בנינו בעצם תורה גדולה וחשובה יסודית. עכשיו, בואו תראו יישומים, מדהימים, פשוט בלתי נתפסים אני חושב של הדבר הזה. יישום ראשון שהוא עוד ככה נחמד, אבל הוא עוד כליל. היישום השני זה כבר יהיה משהו שאי אפשר להאמין. אז בוא נתחיל. קודם כל דבר ראשון. מקור י' א', מה אור השמש של פרשת פנחס אומר, והנה בנות צלופחד. בנות צלופחד, אבא שלהם מת, ולא ישיר בנים. והם באו ואמרו למשה, אנחנו רוצות לירש אותו. כן? אז למה? בסדר, אז אם אין בנים, שילך לבנות, מה השאלה כל כך קשה? הוא מסביר מאור ושמש. והיה משה רבנו מסתפק בהם, אם יהיה יכולת באדם להעלות הניצוצים לחלק אביהם. הוא היה מסופק עם בת שיורשת במצב שאין בנים, אם היא יכולה לברר את האורות המיוחדים ששייכים למשפחה של האבא הזה. כלומר, בכל משפחה בישראל יש אורות מיוחדים שצריך לברר אותם ולהעלות אותם. ולכן, ויקרב משה את משפטן לפני השם, הוא כתיב משפטן בנון רבתי, בספר תורה כתוב נון גדולה, רומז לנון שערי בינה, כמה שזה יפה. כלומר, הוא הקריב את משפטן, האם המשפט הנון, האם באמת הן מסוגלות לברר את הנון שערי בינה האלה? והתשובה הייתה כן, כן, בנות צלופחד, הן צודקות, כן. בסדר? עכשיו בואו תלכו אבל למקום הרבה יותר מדהים. אומר הפרי צדיק, רבי צדוק הכהן, מקור י' ב', לפרשת כי תבוא, סעיף י' א', שבכל אומה יש ניצוץ קדוש שהוא מחיה אותם. גם ברב קוק זה נמצא הרבה מאוד הדיבור הזה. בכל עם יש איזה ניצוץ קדוש, הם לא קיימים סתם. נכון, מלא תומה, מלא תומה פירושו אטימות לקדושה, אטימות לדבר השם, אטימות לקדוש ברוך הוא, בסדר. אבל יש גם איזה משהו שהוא כן בא מהקדוש ברוך הוא בכל אומה. וזה מחיה אותם, כמו שנאמר, ואתה, הניצוץ שבא ממך, מחיה את כולם. גם את אלה שמתנהגים בצורה מרושעת. יש שם איזה ניצוץ חבוי שזרוק אצלם. וזה צריך להוציא מהם. למה? כי הם לוקחים אותו לטומאה, מפילים אותו, מזוללים אותו, מזלזלים אותו. צריך להוציא את זה משם. וכשמוציאים משם כל חיות הקדושה, אז נאבדים מן העולם. וזה צדיקים גדולים בדורות קודמים, לפני הדור הזה, שכל הסודות נפתחים, ואנחנו עומדים פה בבית הרב קוק, מדברים על סוגיה שבדורות קודמים, רק צדיקי עולם היו מתעסקים בה. אז הם היו עושים את העבודה הזאת. מבררים מה טוב בתוך אותו, איך הרב מתאר את זה באחת הפסקאות, משוטטים במחשבתם בעולם, על כל מיני דעות ומחשבות, מבררים מה כן טוב בתוך הדעה העקומה הזאת, שולפים את היסוד הטוב, ואופ, נגמר הדבר הזה. עכשיו, ואיתה, כלומר, יש, מופיע במדרש, בגמרא, מבני בניו של סיסרא, למדו תורה בירושלים. מופיע שסיסרא, שנלחם בברק ודבורה, השר צבא של יבין, כן, מלך כנעני, אז סיסרא, שר צבאו, מבני בניו, למדו תורה בירושלים. עכשיו, רב ניסים גאון, בברכות כף זין עמוד ב', הביא הגרסה, ומן עינון רבי עקיבא. מי יצא מסיסרא? רבי עקיבא. ובספר רבי מנחם עזריה מפאנו איתה, שרבי עקיבא בא מסיסרא כשבא על יעל אשת חבר הקייני. מנה, זה דבר שאפשר להאמין. אתם יודעים זה רבי עקיבא? המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו את רבי עקיבא, הוא אומר לו, יש לך בן אדם כזה, אתה נותן תורה על ידי. רבי עקיבא יסוד כל תורה שבעל פה. רשבי, תלמיד שלו. רבי מאיר, תלמיד שלו. כל המשניות, תוספתות, כולם מרבי עקיבא. וזה רבי עקיבא. ואיפה הנשמה הזאת זרוקה? אצל סיסרא. עם כל התומה שלו. ויעל שולפת ממנו את הנקודה הקדושה הזאת, ויוצא בסופו של דבר רבי עקיבא. אתם מבינים עד איפה הדברים מגיעים? נשמה כזאת קדושה. יוצאת מסיסרא. עכשיו, תראו מה הרב קוק עושה מזה. ואני כבר מכין אתכם, מה שנקרא, תחזיקו טוב את הכיסא, כן? אז אומר הרב קוק בקובץ וב, פסקה קוף כף דלת. קצת קדושה נדבקה, מקור י"ג. קצת קדושה נדבקה בעשיו על ידי אחיזתו של ידו הקדושה של יעקב בעקבו. זה שיעקב החזיק לו בעקב בעת הלידה, כבר הכניס קצת קדושה לעקב של עשיו. כביכול הצד הגשמי שלו. ובזה יש קדושה ניצוצית, גם בעקב עשיו. חוץ ממה שראשו כלול בקדושה. כתוב ואת עשיו סניתי, מסביר הגר"א ואת עשיו זה התפל לעשיו. מה פירוש? הראש של עשיו הוא בקדושה. כלומר, עשיו, הם יש להם תמיד מחשבות טובות, הרי הם מדברים תמיד דיבורים מאוד יפים. הבעיה היא במעשים אחר כך, שכל התאוות, כל הרציחות, חמנה לצלן, אבל בצד המחשבתי הראש הוא כלול בקדושה. אבל חוץ מהראש, גם העקב, איך העקב פתאום, איך הגוף של עשיו? כי ידו של יעקב אוחזת בעקב עשיו, קצת קדושה נקלטה שם. הלאה. ועתיד להיטהר. עכשיו, והרע של ראש עקב יוחזר לטוב. הרע הזה, ראש של עשיו, עקב של עשיו, יוחזר לטוב. רבותיי, רע הזה, זה ראשי תיבות מוכרים קצת, לא? ראש עין בראשי תיבות. מה? יש לך אומץ, נו? רבי עקיבא. נכון? רבי עקיבא, חכו, לא נגמר. זה לא כתוב במפורש ברב. אולי אני מבלבל במוח? תראו את ההמשך. ובנגיעת שרו של עשיו בכף ירך יעקב, כשהוא נלחם, יעקב עם השרו של עשיו, הוא מצליח לפגוע לו בירך, ואחר כך הוא צולע לירחו, יש פגימה של תומה, נכנסת תומה לתוך יעקב, שעוברת אחר כך לבנים, שמפני זה סובלים ישראל הגלויות, כי צריך לנקות את עם ישראל מהתומה הזאת. עכשיו, ומראש של עשיו, עקב של עשיו, כף, זה הכף ירך יעקב, ששרו של עשיו נוגע בה, יוכלה לרעות, ואהבת לרעך כמוך. מה זה רעך? מה זה ראש, עקב, כף, בראשי תיבות? ראש, עקב, כף, בראשי תיבות? רעך. מי אמר ואהבת לרעך כמוך? רבי עקיבא, ראש עין, נכון? שהוא מבני בניו של סיסרא. נכון? שהם קראו לעצמם כנען, אבל הם בעצם היו המלאקים. עכשיו, ורוח ישראל תחיה אותם ונלוו על השם. יש שם עוד דברים, אני נתת לכם רק את הטעימה הזאת. אז מה הוא בעצם אומר? שהרעות הכלל עולמית, כלומר, החיבור של כל הטוב שבעולם, להתחבר אל ישראל, ולהיות, מה שנקרא, מחוברים לקדוש, לעם השם, ומתוך כך מחוברים לקדוש ברוך הוא, כל הדבר הזה של ליקוט הניצוצות, זה ראש עקב כף, זה ואהבת לרעך כמוך, והעבודה הזאת היא מייצרת את החיבור האוניברסלי שיהיה לעתיד לבוא. כן? אז כבר תראו איזה עוצמה. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם לסיום, כיוון שאני לא רוצה להאריך יותר מדי, קחת אתכם למקום שמסביר את כל האווירה של הדור הזה. פשוט כל מה שקורה בדור הזה מוסבר בשתי המקורות הבאים, אבל כמו שאתם רואים, ברוך השם, בן פורת יוסף בעמקות, שבאמת צריך סייעת הדשמיה המיוחדת, שזכינו לה פה במקום הקדוש הזה, להבין את הדבר הזה. אז תראו איתי יחד, מאור ושמש, מקור י' ד'. מאור ושמש לפרשת דברים. אומר ככה, אסור להכניס מחשבתו, ולעיין בחוכמת החיצונים כדי לבטל אותם ולהכריע אותם, שידוע כל שהוא אחד ושמו אחד, מחמת שהם בתוקפם עדיין. כלומר, חוכמה יוונית, בגמרא יש מי שרצה ללמוד ומונעים אותו, תמצא זמן שהוא לא יום ולא לילה, הרחיקו אותה מחוכמה יוונית. למה? כי הקליפה של חוכמה יוונית הייתה כל כך קשה. אבל הוא אומר לו, אבל מסתתרים שם ניצוצות טובים, למה לא ללכת ללקט אותם? ואיך מלקטים? לומדים מן החוץ, יוד, ניצוץ, מלקט, לומד מן החוץ, וזה, אני אשאר יוד, ילקט אותם. אומר לו, חמודי, זה שאתה יוד אני מקבל, זה שאתה אלסה למד, למד מן החוץ אני גם מקבל, אבל אני בכלל לא בטוח שבסוף יהיה יוד, נראה לי יותר שבסוף יישאר לך איזה למד אחד גדול, וממקום יוד למד יוד, יישאר עם איזה יללה, ככה, רחמנא ליצלן, שהשם ירחם. כלומר, הם לא ניסו לתקן את החוכמות החיצוניות באותו דור, כי הקליפה עדיין הייתה קליפה קשה מאוד. ולכן הרחיקו אותם מחוכמה יוונית. עכשיו הוא אומר יותר מזה, אתם יודעים שאברהם אבינו הובטח לו ארץ לא שבעה עממים, 10 עממים. ושלוש ארצות לא כבשנו עד היום. קני, קניזי, קדמוני, שזה אדום, מואב ועמון. 3 ארצות עד היום לא כבשנו. למה? אז אומר לך מאור בשמש, לכן לא כבשו ישראל אלא 7 עממים, מפני שהיה בכוחם לבטל אותם. את 7 אומות כנען, עם ישראל היה מסוגל לבוא, לסלק תרה, לקחת תאורות ולזרוק אותם לפח של ההיסטוריה. חלס, נגמר, אין כנענים. זה הוא היה מסוגל לעשות, למה? כי 7 המדרגות האלה היו בעשייה, במידות, זה דברים פשוטים. הכנענים לוקחים ילדים, שורפים אותם באש, נו בעיה לבעוט בהם. מה ניצוץ טוב מסתתר? מעשה העקדה, הנכונות שלהם למסור את נפשם למען האלוהים. אבל רחמנא ליצלן, לשרוף ילדים, זורקים אותם החוצה. זה אין בעיה. אבל ארץ סעיר ומואב ועמון לא כבשו, מפני שהם כנגד 3 ראשונות, כנגד 3 הספירות העליונות, ספירות המחשבה, כתר חוכמה ובינה, והם בתוקפם, ואי אפשר לבטל אותם עדיין. וכתבתי בסוגריים, כיוון שלא היה לי מקום על הדף, ששם המאור ושמש מבאר, סעיר כנגד כתר, סביביו נסערה מאוד, או מלשון שרק השערה יש שם, אין לנו ממש תפיסה שם, אז לכן סעיר זה כנגד כתר, אבל זה בקליפה. מואב כנגד חוכמה, הוא מוכיח את זה מכל מיני מקורות, מספיק לנו שניקח את הלשון אב, אבא, זה כינוי לחוכמה. עמון זה אותיות נועם, כנגד בינה, הבינה נקראת נועם. אז כתר חוכמה ובונה זה אדום, מואב ועמון, רק שהם מצד הקליפות. עכשיו, את ספירות המחשבה אי אפשר היה לתקן בדור ההוא. למה? אומר אור החיים הקדוש, תראו איתי מקור תתוו, אומר אור החיים בשמות ג' כי עיקר הגלות הוא לברר הניצוצות שנטמעו בנון שערי תומה. זה כבר למדנו. וטעם שנסתכנו ישראל במצרים בביאור שער הנון, למה הוא הוציא אותם אחרי ממתת שערי תומה שהם בררו? שהיו מבררים את שער הנון, והיינו גומרים עם זה, חלס, עולם מתוקן. למה הוא לא נתן להם להיכנס לשער הנון של תומה ולתקן אותו? לצד שלא היו בני תורה, מה שאין כן דורות האחרונים באמצעות תורתם, ישיגו להיכנס לשער הנון ולהוציא בולעו מפיו, ואז ספו תמו בחינת התומה. ניצחון הגדול, לא יהיה יותר תומה בעולם. מה אומר אור החיים הקדוש? אומר לנו רבי חיים בן עטר, מייסד הציונות בדור האחרון, אומר לנו, תדעו לכם, לשער הנון לא מספיק להיות אוהב השם ועושה דברים טובים. אתה צריך להיות חכם עצום וענק בתורה, כי מדובר פה בספירה מחשבתית. מדובר פה, כמו שאומר המאור בשמש, בסעיר. רק השערות, מקום שיש רק השערות, אין סוף. מדובר פה בחוכמה, בבינה, מקומות, לך תתמודד. אז בצד הקליפה כמובן. עכשיו, אבל בדור הזה שכבר בני תורה, אז אין בעיה. עכשיו שימו לב, אם תשימו לב, כל הדור הזה, המאבק בין השכינה הקדושה, כללות ישראל, לבין אומות העולם, אלה שנלחמות נגדנו, ולפעמים גם אלה שמחבקות אותנו, שבעצם הם באים עם אמירות מאוד חיוביות. אתם יודעים מה? אמירות מאוד יהודיות. לדאוג למסכן, להתחשב בדעתו של האחר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, שלום בעולם, קדמה, נאורות, אתה פשוט נמרח מרוב כמה שזה מתוק מדבש, מה אתה יכול להגיד לו? זה מי שלא בן תורה, יושב וצופה, יושב ושומע, משתכנע ובאמת בעיה גדולה. ככה היא עובדת התומה היום, מה היא עושה? עד היום היא אמרה, אתה בצד הקדושה צריך לעבוד קשה. עזוב אותך, בוא אלינו, יש שנאות, יש תקסים, יש, אתה יודע, כל התאוות וזה. אבל בדור הזה זה כבר לא ככה. בדור הזה התומה אומרת לך, אני הקדושה. אני, התבלבלת. אני הקדושה. אני הנאורות, המודרנה, הקדמה, ההתחשבות בפרט, ההתחשבות באדם, ההומניות, המוסר. אני. וצריך להיות בן תורה כדי להיות מסוגל לברר את הניצוצות. מה פירוש? לבוא ולהגיד, תקשיב, אתה אומנם אומר בפיך את המילה שלום, אבל מה שאתה עושה זה אתה בעצם מגן על רוצחי ילדים. אז אתה מספר לי שאתה מתחשב באנשים, אבל בוא נסתכל על מי מדובר. תתי דוגמה קטנה, או אם ניקח את האינטרנט, דבר, מה זה, מדהים, נכון? זה אי אפשר לתאר כמה שזה טוב, אנחנו משתמשים באינטרנט, זה כלי נהדר, נכון? אז באמת זה כלי נהדר, אבל עם הכלי הזה, אם אתה לא יודע לחתוך, ולהגיד, שמע, אני משתמש בזה לאימיילים, אני משתמש בזה לאתרים שאני יכול לשמוע שיעורי תורה, אני משתמש בזה לאתרים ממשלתיים, וזהו. מה? וזה, מה קרה לך? תהיה פתוח, תראה איזה יופי, כן, אנחנו רואים בעלי משפחות מתרסקים מהאינטרנט, נכון? אבל למה הם מתרסקים? כי בשער הנון תמיד הוא יבוא אליך עם משהו טוב, שבאמת טוב. ויספר לך, אני הקדמה, אני היהדות, אתה יודע מה? אני היהדות, תראה כמה היהדות אני מוכר. אבל אם אתה תנסר את זה, אתה תגלה שהוא עובד עליך, כי בדרך הוא מחדיר גם את כל התומה שלו. וצריך להיות איש של תורה, איש של חוכמה יהודית עמוקה, כדי לדעת לנסר ולהגיד, סליחה, זה טוב, אבל החיתוך הזה, זה סתם הטעיה, זה לא טוב, זה רק כלפי חוץ אתה מספר שאתה טוב, פה מסתתרת תומה. זה עמקות בדור הזה שנדרשת, היא עמקות אדירה, ואי אפשר לשרוד בדור הזה אם אתה אדם שטחי. אי אפשר. זה דור של שעיר, מואב והמון, של כתר, חוכמה ובינה, של ברור והתמודדות עם הקליפות שנתפסו ולקחו את הניצוצות מבחינת המחשבה היהודית. ולזה אנחנו צריכים להיות בני תורה, ולא סתם בני תורה, אלא כאלה שיש לנו גם תעמקות הרוחנית, שמסוגלים לעשות חיתוכים עדינים, ולהבין לעומק מה המשמעות של כל דבר, ולהוציא בו לעום מפיו. ברגע שנצליח לשלוף את הטוב, שהתומה מנסה למכור כאילו הוא שלה, לשלוף אותו החוצה, לחבר אותו למנורה הקדושה, לשכינה הקדושה, כל התומה טיפול, וזה המאבק הגדול של הדור שלנו, שער הנון. רבותיי, טלגרפית, ממש בקצרה, מי שרוצה לשאול נקודה מסוימת על השיעור? כן. בכל, בכל. הפסוק של
כיפר האחרון. הפסוק
ברור, זה ברור. יש דברים שהוסתרו עד היום, ואנחנו בדור הזה נגיד השם הזה, השם הקדוש הזה. אני התלבטתי אם להזכיר אותו או לא. אבל בדור הזה המציאות היא שכבר יותר ויותר אפשר לדבר יותר בבירור. בגלל העובדה שבדור הזה בעצם המלחמה היא בנויה על זה שיהיו אנשים, היהודי הבינוני ומעלה לפחות, יהיה אדם עמוק. העומק ינצח את התומה הזאת. כי אם תשים אליו כל התקשורת, שזה אנשים טובים, אבל הסחורה שהם מוכרים, היא בנויה על שטחיות. למה על שטחיות? כי ברגע שאתה תעמיק, ישר אתה תגלה את העובדה שעובדים עליך, שמוכרים לך דבר, לא נעים לומר, שהוא אפילו יכול להיות תינופת, עטוף בנייר צלופן. אבל בשביל זה צריך להיכנס לעומק. בוא נדון בדבר לעומקו. ברגע שתיכנס לעומק, העסק נופל. אתה ישר שולף את הניצוץ המסתתר. טוב, תודה רבה לכם. ברוכים תהיו.